ערב טוב, עסקנו בפגישה הקודמת במענה שליפה, אז סיימנו פרקים ד' ה', נבוא עכשיו בתגובתו של איוב אל אליפז. כאן אני רוצה לחזור ולהציג את התבנית שכבר פגשנו, דהיינו איוב בפרק ג' התלונן על צרותיו, כמה קשה לו, כמה מיואש, אליפז פרקים ד' ה', ענה לו במידה רבה מענה תיאולוגי, אחרי שהוא קצת לעג לו בהתחלה וביטל את המרכיב האישי, ולאחר מכן אליפז כמו פנה לתיאולוגיה, ואיני שזה יצא בעיה פרשנית, אם איוב מתלונן על קשיים נפשיים, מה הטעם שונה בתיאולוגיה, ואז אחרי משניים, או שמעשים גם את אליפז להסביר במונחים נפשיים, דבר שקשה מאוד בחלק מה... הדברים שלו, או לחילופין, כדי להבין מדוע אליפז זה נמנה תיאולוגי, מפרשים גם את איוב כמציג עמדה תיאולוגית, ולמרות שאיוב מדבר על הקשיים שלו, הקשיים שלו בעצם נועדו רק להציג ולבסס את הטיעונים התיאולוגיים שלו. בחרנו פה ללכת בדרך אחרת, לא בדרך הזאת, לא בדרך הזאת, אלא בעצם איתון איז אי הבנה, או יותר נכון, זה חוסר רגישות מצו של אליפז, שאיוב צועק במר נפשו, הוא נאנח מכאבים, ואילו אליפז עונה לו בעצם בפילוסופיה. שבעיה הזאת חוזרת על עצמה פה בפרק ו', כי איוב בפרק ו' בצורה מאוד בוטה וברורה, ממשיך לדבר על הקשיים הנפשיים שלו, הוא לא מדבר על... הוא לא עונה לאליפז על הפילוסופיה שלו לכאורה, הוא עוד הפעם חוזר כמה כואב לו. ואז המתח הפרשני הזה, שכאילו איוב ואליפז מנהלים דו שיח של חרשים, שמשדרים על עולמות שונים, הבעיה חוזרת, משהו הפתרון שאנחנו פה מציעים בסדרה הזאת, שאכן כן, והעובדה שהם לא משדרים אותו גל, זאת בדיוק הבעיה, וחלק לא קטן מהדרמה. הפרשנים פה שוב פעם ינקטו באותם עמדות, למשל הרמב"ן שיש לו את הגישה התיאולוגית פילוסופית, אז הרמב"ן טוען שאיוב בא להשיב לאליפז ברמה התיאולוגית, אתה טענת שיסורים הם בשביל מוסר וניסיון ולטיב עם האדם, אז אני אראה לך שהם לא ממלאים את התפקיד הזה. ואז בעצם לדעת הרמב"ן, איוב אומר, כל כך קשה לי שהייסורים מטרתם, אני לא מסוגל לקלוט שום דבר, מעין הטיעון של הגמרא בברכות דף ה', שייסורים לא אמורים לגרום לביטול תורה, וכן הלאה, וכך גם במלבים בצורה קצת שונה, אבל אני חוזר פה, על כך שאנחנו הולכים בו, איוב חוזר ואומר לאליפז, אתה לא מבין אותי. אתם יודעים מה שקורה לי, בואו נקרא את הפסוקים, ולא נתקן את זה יותר מדי, כי הנקודה הזאת כבר דיברנו עליה פעם אחרי פעם, ונתקדם למהפך המשמעותי יותר בהמשך הפרק בדבר של איוב. ויען איוב ויאמר, פרק ופסוק א', לו שכל ישקל כעסי, וכעס פה גם במשמעות של הצהרות, לא רק העצבים, אלא גם הצהרות, והוותי במוזניים יישאו יחד, הוותי העמקה שלי, אם יבדקו מה העוצמה, מה גודל הכאב שלי, כי אתה מכל ימים יכבד, שוקל טונה, על כן דבריי לאו. רוב המפרשים מסבירים בשביל לאו, למד עין וב, זה בשביל לא, דהיינו על כן, לכן אני צורק, אני מדבר עם לא הפתוח, אני פותח את הלא שלי, כי כל כך כואב לי, אבל נדמה לי שזה גם פוזל חזרה לתחילת הדברים של אליפז, תחילת פרק ד', אליפז אמר, הניסה דבר אליך תילא, שם התילא תף למד א' ה', למד א' ה' בשון לאות, עייפות, אז איוב מסביר, אני לא לועה עם א', אני לועה עם עין, אבל יתרה מזאת, התגובה שלי היא לא באה מכי אני שבור, אלא זה בא כי זה, השבר שלי או הקושי שלי מתאים לצאת המכה, ואתה מזלזל בעוצמת המכה שלי. אתה נמשיך, כי חיצי שקי עימדי, שחמתם שותה רוחי, ביותי אלוקה יאוכוני. ופה יש נקודה משמעותית, אני כבר דיברתי על זה בהרחבה בפרק ג', שאיוב כל הזמן מרגיש שהקדוש ברוך הוא עושה אותו ויציבני כמטרה לחץ, דרך קשתו ויסתמני. פרק ג' אבל, הוא לא השתמש בביטוי הזה, פרק ג' דיבר בו צורקית על קשיים. פה זה פעם ראשונה, שהוא בעצם אומר ישירות, שלא סתם יש לו גורל קשה, אלא פה אומר מפורשות, שהקדוש ברוך הוא יורה בו, כי חיצי שקי עמדי, ביותי אלוקה יערכו לי. פעם ראשונה איוב מסית את זה מהקשיים, באופן כללי, לעני והוא. זה בעצם, הוא מכוון אליי בצורה ישירה. עכשיו, זה ילך ויתפתח לאורך המענה הזה, ולכן חשוב כבר עכשיו לשים לב. עכשיו, עכשיו הוא מדבר על הקשיים, ועל כך, שאדם סביר ושלב לא יתלונן, ולעומת זאת, אדם שסובל יתלונן, הינהק פרה, פרה זה סוס, סוס פרה, עלי דשא, אם יגעה שור על בלילו, בלילו זה תערובת, היינו סוס ושור שהם סביעים, הם לא יצעקו, והם לא, הם לא יבואו בטענות לאדון, כי הם מקבלים את כל מה שהם צריכים, לעומת זאת, אם הם לא יקבלו את זה, הם ישתוללו ויהיו עצבנים, כך גם האדם, כל עוד הוא מקבל את עולמו, כל עוד הוא סווה, טוב לו. ברגע שהוא סווה, הוא יצא. הנקודה הזו משמעותית, והיא חוזרת, לדעו שדיברנו עליהם בפרק א' בדמותו של איוב. בחזל ובתורה וכן בנביאים, יש בעצם מודל הפוך, או בעצם הנחת עבודה, אפשר לומר כמעט הפוכה. הנחת עבודה היא, שכשאדם סווה, הוא שוכח את הקדוש ברוך הוא. אמת, ורם לאמת, סבעוני וערום ליבום, על כן שכחוני. וישמן ישורון ויבעת. או כל מיני פסוקים כמות דומים, שככל שאדם מקבל את הטוב, אזי הוא שוכח את הקדוש ברוך הוא מתוך הסובה. לעומת זאת, כשצר לו, אז הוא צורק, בצר לך מצוך כל הדברים האלה, או ציטטתי פה את הפסוק מהפטרת שבת תשובה, השו לא יושיענו, הסוס לא נרכב, ולכן אנחנו שווים לקדוש ברוך הוא. לנו ככל שטוב לך, אתה שוכח, ורם לבבך ושכחת, לעומת זאת, כאשר אתה בצרה, אתה צועק אליו. זה הנחת עבודה בדרך כלל שחזל, שגדולה שרת הבת. וכמו יש הרבה פסוקים, וציטטתי גמר ברוכות דף למד בית, שמביאה של השאלות של פסוקים כאלו. איוב טוען ההפך. כשאדם סווה, אזי הוא לא בא בטענות, הוא מבסוט. הקדוש ברוך הוא מטיב עמו, אז הוא מקבל אותו. לעומת זאת, כאשר האדם סובל, אז הוא צורק, אז הוא כועס הקדוש ברוך הוא. ברגע שצדיק, ברגע שרע לו, אז הוא יבוא ויאשים את הקדוש ברוך הוא. כשטוב לו, הוא מבסוט. בעצם שתי פרספקטיבות הפוכות. המפתח הוא השאלה איזה פרספקטיבה אנחנו מכוונים. איוב, בעולמו הבורגני והסווה עם הסיפוק העצמי והמבסוטיות העצמית שלו, באמת הוא לא יצב, הוא לא ישים את הקדוש ברוך הוא. הוא היה תם וישאבר אלוקים, הוא הקריב קורבנות לרצת את אלוקים. אבל במובן הרבה יותר עמוק הוא שכח אותו. במובן של הרגשת התלות, במובן של מערכת יחסים, הוא היה שקוע מדי בעצמו, בהצלחות שלו, בעולם הפוליטי, המשפטי, כלכלי שלו, אז הוא היה שם המצוות, תם וישב וראי אלוקים. אבל במקלב הוא שכח. ולכן, עכשיו, פה הפרדוקס, עברונו, הבורגניות של איוב, היא זו שבעצם גמר לו לשכוח. אז הוא חייב באשליה שהוא זוכר. הוא חייב באשליה שהוא... אגב, עכשיו שרע לו, הוא בא בצעקות. עכשיו הוא כאילו פונה נגד הקדוש ברוך הוא. קודם הכל היה מצוין. כאשר חיצה אלוקה עימדי, אז אני אבוא בטענות. אבל האמת היא כמובן הפוך. בכל עוד הוא שבע, יכול להיות שהוא יכפור, אבל יכול להיות שכאמור הוא יבטא כמצאת אנשים מלומדה את כל המשפטים הנכונים, ובכל זאת הוא שכח, שכחה בעומק הנפש. ולעומת זאת, אולי הוא לא מגיע בצלחה ומצאוך, אולי הוא לא מתקיים בו מצוות תפילת די צרה, כמו שרמה מתאר בכל תעניות. הוא לא, כתבו מחבר צריכה לצורתכם, אבל יותר בחצה הוצאות. הוא לא פונה כזו שהוא בקשת עזרה. וזה דבר מאוד מעניין. לאורך כל הספר, אם אני לא טועה, איוב לא מבקש עזרה. איוב לא פונה בתפילה לקדוש ברוך הוא שיסיר את המכה. מה ששלמה המלך מתאר בתפילת שלמה, שרב כיהיה בארץ, דבר כיהיה בארץ וכולי, והאדם פונה לקדוש ברוך הוא ומתפלל אליו, אני אקריא כמה משפטים משלמה, בנגב אחרי זה לפני אויב שיחתו לך ושבו אליך ועדו את שמך והתפללו והתחננו אליך בבית הזה ואתה תשמע השמיים וסך לחתמך ישראל ויצא השמיים ולא יהיה מטר כי יחתו לך והתפללו המקום הזה ועדו את שמך ומחתתם ישובון כי תענם ואתה תשמע השמיים וסך לחתת עבדיך רעב כי יהיה בארץ דבר כי יהיה בארץ וכולי. כל הפוזה הזאת ששלמה מניח שבצר לך ומצוק אדומה ושבת וקראת על השם, או מן המיצר קראתי כה, זה לא נמצא אצל איוב. כי דוד המלך מצב אותי מלא מזה, דוד נמצא בסכנות, נמצא באיומים, אצל איוב נמצא דו-שיח וויכוח, לא נמצא פנייה של תפילה, מיטב זיכרוני. וזה בהחלט אומר משהו, זה אומר הרבה, נדמה לי זה אומר משהו על תפיסתו ההתחלתית של איוב, המקום ממנו הוא בא, הוא בא ממקום שכפי שמעתי בפעם ראשונה, תם וישב אלוקים ושר מהרה, אבל זה בעצם כמו שמשלמים מס הכנסה, כמו שנותנים הורת קבע לצדקה, כמו שפורים כל מיני חובות, גם, אז אחד משלם מס הכנסה, אחד משלם לקופת הצדקה הקהילתית, אחד משם גם לקדוש ברוך הוא, הוא כאילו גם דואג לורת קבע אצל הקדוש ברוך הוא, שלא ייכנס, שלא יכיס אותו. אבל הוא לא מרגיש את התלות, הוא רק מפחד מהפחד, ולכן כשהמכה מגיעה, בסופו של דבר, הוא בא בטענות, הוא איננו אבל פונה בתפילה. אז עכשיו אני חוזר לנקודה שמעתי לה קודם. יוב בא ואמר, בשלוותי הייתי בסדר. בצרה אני כועס, אני מאשים. כמובן, כשאמרתי קודם, חזרנו להפך. כשאדם בשלווה, בשביל הפרוטוקול אולי הוא בסדר. בעומק העניין, הוא לא מרגיש את הקדוש ברוך הוא כגורם בחייו. כי סובם וירום ליבם, כן שכיחוני. דווקא בצר הוא מרגיש. עכשיו חזר מצפ... או, לרוב בתנ״ך, ככה הלכה, מסכת תענית, הלכות תעניות, פרשת חצוצות בתורה, ועוד כמובן מלא בתהילים, מן המצר פסוק אחד בולט, אבל יש מיליון, נגיד מיליון, אבל משהו קרוב לזה בספר תהילים, וזה התגובה הרצויה אולי. בתגובה השנייה של איוב, תגובת הכעס, תגובת הוויכוח, תגובת ההאשמה, היא כאמור במות חוצפה שווה, וכבר אמרתי לנקודה הזאת הרבה פעמים בסדרה הזאת, בנקודה הזאת תביא את איוב במקום הרבה יותר של הרגשת קרבת אלוקים. אז הוא מרגיש את קרבת אלוקים ב... דווקא בצרה, הוא לא מבין את זה, והסיבה שהספר הזה צריך להיות 40 פרקים, זה בגלל שזה תהליך. התחלת התהליך פרק ג', וזה תהליך שילך ויתקדם, נהיה היום נקודה משמעותית בתהליך הזה, אבל זה עדיין תהליך ארוך. ולכן, איוב פותח כאן, שעכשיו בכעסי, זכותי להאשים, וכשהייתי סבל, הייתי במחוד בסדר, וזה מה שאומר אליפז, אבל יש לי מקום כאמור, ההפך הוא הנכון, רק שהוא עדיין לא מודע לזה. טוב, עכשיו, אחרי שהוא מציג את צרותו וכמה שקשה לו, ולכן זכותו לצעוק, הוא חוזר על בקשת המוות. מי ייתן, אני בפרק פסוק ח', מי ייתן את ראש שאלתי ותקוותי ייתן אלוקה. מה זה התקווה? ויואל אלוקה וידקני, יתר ידו ויבצעני. ואחרי עוד יהרוג אותי. העומק היו של איוב, שהתקווה במרכאות זה המוות. כמו שראינו פרק ג', הוא לא התקדם מילימטר, ואליפז לא עוזר לקדם אותו. כפי שאמרתי בשום האחרונים, תפקידו של אליפז בעצם לעודד אותו, לתמוך בו, לעזור לו לצאת מהצרה, הוא לא התקדם מילימטר, הוא באותו מקום שהתקווה, זה האירוניה פה, או הכאב פה מאוד חזק, תקווה תמיד אומר, המצב רע היום, אבל יהיה טוב בהמשך, והתקווה של איוב, שיהיה טוב, שאני אמות, מזעזע, קשה, הוא מצביע על עומק הייאוש שלו, איוב, כשחרב חדה מונח את הצווארו, הוא מתייאש מן הרחמים, והתקווה שלו היא, הביאו אלוקי וידקני, יתר ידו ויצעני. למה? מה כוחי כי היחל, מה קיצי כי העריך נפשי, עם כוח מכוחים, בשרים נחוש. אי אפשר לבוא בטענות אליו, אנחנו לא באים בטענות לאנשים שסובלים בצורה כל כך חריפה, אנחנו מתרשמים מאוד בפני אנשים שיהיו במקום כזה והתאוששו בנו חיים חדשים. אנחנו רואים טענות למי שלא עשה זאת. בדורנו כמובן הדוגמה המובהקת אלו ניצולי השואה, שמדהים ומרשים איך שמאות אלפים בנו את עצמם מחדש, בוש, יש לבוא בטענות למי שלא עשה זאת. וזה מה שאיוב טוען. עכשיו, אחרי שהוא שוב מצביע על עומק הייאוש שלו, על הכאב הענק, על רצונו פשוט לזכות למנוחה, של השינה הנצחית, עכשיו, במשך הוא פונה לשני גורמים, א' הרעים, ובית הקדוש ברוך הוא. בגבי הרעים, הסיפור הרבה יותר מובן, בית הקדוש ברוך הוא יותר מעניין. הוא מתחיל לפנות לרעים, והוא אומר שחור לגבי לבן, שהם בגדו בו, את האכזבה שהוא קיבל מהם, הוא ציפה לקבל נחמה ותמיכה, במקום זה הוא מרגיש שהם מאשימים אותו, מתנפלים עליו, ובפרומקייט שלהם להצדיק את הקדוש ברוך הוא, הם רומסים את הכאב שלו, ולא שומעים את הזעקה שבתוך דבריו. אחי, פסוק תדבב, אחי בגדו כמו נחל, כאפיק דחלים יעבור, הקדום מניקרח, עליהם הוא יתעלם שלג, בעת יזובו נצמתו, בחומו נדחו ממקומה, מפתוח עוד דקה, מילו בטוב יובדו. עכשיו מה הוא, הוא נותן פה משל, לשלג, שנמס. עכשיו, מי שרוצה יכול, אם יש לו, נקרא לזה עולם דימויים, צפון אירופאי או צפון אמריקאי, או שורת הסרט פרוזן, אז רואה את הקרח, אתה שם בעוד מבטח אחת, אתה בטוח שהקרחונים הם קרחוני עד, ופתאום הם נמסים ונעלמים. ברגישות, נקרא, זה יותר מזרח תיכונית, אז המטאפה קצת משתנית, אבל דהיינו, אתה רואה את הקרח ואתה רוצה שהוא יימס, אתה רואה את השלג בחרמון ואתה מקווה שהוא יימס, ויזין את מי הנחלים, הקרח הוא בעצם מקור מים שהם בונים עליו, ואז הוא נעלם. יש פה פירושים שונים, או הוא מתעדר, או הוא נספק בקרקע, דיינו, אתה רואה זה, אתה רואה שם המון המון קרח ושלג, הוא בטוח שיצא מזה נהר שתוכל להשקות את השדות, לשתות מזה וכולי, ובסוף זה הכל מתעדר ונעלם, או לחילופין, כמו נספג באדמה ולא מגיע לשדה שלך או לפה שלך. יש מסביר, מידן בספרו מציג את זה כנחל ששינת, כשיטפון שמקום להגיע לנחל אחד עובר באפיק אחר, ואתה יודע, כל המים עוברים חצי קילומטר משמאל לשדה שלך, איך שיהם, והפרטים כרגע לא חשובים. איוב בעצם נותן פה משל של דבר שאמור להיות כוח נותן חיים יציב וקבוע ונעלם. החי בגדו כמו נחל, והוא כאמור מציג את בית יזובו נצמת ובחומו דחו במקומם, כל השלג והמים מתעדים ונעלמים, הביטו אורחות תימה הליכות שבעה כיוו למו, והיינו האורחות מתשיירות שנוסעות ובונים על המים הזה שהגיעו למעיינות ולנחלים שיוכלו לשתות, בור שהוא כיוותך, בור עדי ויכפרו, במקום לחפור את הבור, הם בורשים וחפורים, כי המים לא מגיעים אליהם, ככה אותו דבר כלפי הרעים שלו, מחירות, כל מה שאנחנו אומרים פה כל הזמן, שהרעים בעצם מאכזבים אותו ולא רגישים, זה הכל איוב אומר, וחוסר רגישות פה היא כאמור אי הבנה אנושית המצוקה, לפעמים גם כאמור גם הרבה פעמים התיאולוגיה שלהם היא גם כן איננה רגישה, גם היא צודקת. מישהו יקרא בעיתון היום, או באתר יותר נכון, יקרא שמישהו לא עלינו חולה מסוכן. הדבר האחרון שאתה תרצה למצוא בטוקבק, זה טוב, הוא כנראה חטא, אז מגיע לו. הדבר האחרון שתרצה במצב כזה, תרצה לשמוע תמיכה, עידוד, תפילה, לא תרצה לשמוע שטוב, מסתם מאוחדה ולכן מגיע לו, וזה בכלל לא משנה אם זה תיאולוגית נכון או לא. וגם לא תרצה לשמוע, או לא נורא, הוא בדרך לעולם הבא ושם מחכה לו מקום יותר טוב. זאת לא התגובה, גם אם כאמור היא גם כאמור התיאולוגיה היא סבירה, וזה כאמור טענתו. טוב, אבל עכשיו נבוא מפינה לרעים, וזה מדבר הרבה את הנקודה הזאת, נעזור ונפג במה שכבר נאמר בשיעורים האחרונים, ונעבור לפרק זין, כי שם יש נקודה מאוד מאוד משמעותית. תחילת פרק זין, איוב חוזר על, שם הוא יאושו, אבל, או מעמדו נקרא לזה, והוא מציג תמונה דומה, הוא משתמש באותם מטאפורות שישמש פרק ג', הלא צבא לאנוש עלי ארץ וכימי שכיר ימיו, אדם הוא שכיר, אדם הוא עבד, וכל מה שעושה זה מנוחה, כעבד ישב צל, וכשכיר יקבל פועלו, הוא רק רוצה לנוח, ודרך יחידה לנוח, באמת, זה על ידי המוות, כמו שומע בפרק ג' לגבי המוות שם, רק רגע, יחד עשרים שענן ולשמו כל נוגס, קטון וגדול שמו ועבד חופשי מאדוניו, אז כאן הוא אומר, כעבד ישב צל וכשכיר יקווה פועלו. זה בעצם אותה גישה, אותה מטאפורה, והוא ממשיך לדבר פה על חוסר התקווה, הוא עדיין במקום של ייאוש. כן, המילה עמל בתנ"ך, ומים הוא מילה נרדפת לאבן, כמו שראינו בפרק ה' בדברי אליפז, כי אדם, כי לא יצמח מאפר אבן, ומאדמה לא יצמח עמל, לפעמים עמל, הכוונה עבודה לשווא, למשל, כשנאמר בליל הסדר בעוד שבוע, עמלנו, אלו הבנים, המשמעות שם איננו שזה צר גידול בנים, שזה הרבה עבודה לגדל ילד, ויהיו כי את עוניינו ואת עמלנו, את עוניינו ואת עמלנו וכולי, לא הכוונה שהוא ראה את הילדים שזה לוקח בזה לגדל אותם, אלא הכוונה שבשבות מצרים, זה היה עמל לגדל ילד כי לא היה עתיד, זה היה עמל, היינו עבודה שאין התכלית ותועלת, כי לגדל ילד במצרים היה לגדל ילד בגטו, כי סופו היה הולך ומת בעבודת פרך בפירמידות ופתאום ברמסס, וכפי שעמלנו אלו בנים, הכוונה שישראל במצרים הרגישו שהם עובדים לשווא, וזה מה שאיוב אומר פה, כי נחלתי ירחי שווא ולילות עמל מינו לי, אין לי תקווה, כל החיים שלי הם בעצם חסרי תקווה, אם שכבתי ואמרתי מתי יקום ומדד ערב, קיצור אם אני אחשוב שזה יעבור, זה לא יעבור, אני אשאיר עוד טיפה, אוקיי, עכשיו מגיע פסוק הקריטי, וכאן פרק ז' פסוק ז', גם מתחיל בעוד ז', זכור כי רוח חיי, לא תשוב עיני לראות טוב, לא תשורני אין רואי עיניך וי ועינני, קלה ענן וילך, כן יורד שאול לא יעלה, לא ישוב עוד בביתו, יקנות מקומו, גם אני לא אחסוך פי, הדבר בצער רוחי, אשיחה במר נפשי, הים אני מתנים, כי תשים עליי משמר, על פניו, הפסוק הזה, בעצם, משאיר אותנו באותה נקודה, ובאותה בעיה בדיוק, הוא ממשיך לטעון, שהוא מיואש טוטלית, שחייו חסרי משמעות, ותשוב איני לראות טוב, אין לי תקווה, אין שום תקווה, חייב רק ייאוש, לא תשורני אין רואי, עיניך בי ועינני, קלן וילך, כן ולשאול לא יעלה, האדם הולך לשאול, אין לו עתיד, וממילא אין לי תקווה, אני בדרך, בסופו של דבר אני אמות כמו שאני עכשיו, ואין לי תקווה, לא ישוב עוד לביתו, לא יקירן עוד מקומו, גם אני לא אחסוך פי, הדבר בצער רוחי, אז הוא עדיין מתמודד את עצמו כצער רוחי, אשיחה במר נפשי, לכאורה לא הייתה בו שום התקדמות, היה מנים תנים, אבל יש פה נקודה קריטית, נקודה קריטית היא שכאן הוא כבר פונה ישירות לקדוש ברוך הוא, רש"י אומר זה בפסוק ח', לקדוש ברוך הוא מדבר, למוצרחת לבצעני ולדקני ביסורים בריאה אחת, איוב אמר אחי בגדו כמו נחל, מהאחים האלו לא יצא כלום, יכול להיות שהוא בהתחלה חשב שעדיף לקבל נחמה מבני אדם, מהרעים שלו, יכול להיות שלא הרגיש מספיק בנוח עם הקדוש ברוך הוא, אבל כשהוא ראה שאחיו בגדו כמו נחל, הוא בעצם פנה ופתח בדיבור ישיר עם הקדוש ברוך הוא. זה פשוט, ככה רוב מפרשים מבינים פה, רש"י מגח, הרמב"ן אמנם מביא שתי דעות, אבל הגישה הרווחת שהוא אכן פונה לקדוש ברוך הוא, מסיבה פשוטה, כי הוא תכף אומר, היה מנים תנים כי תשים עליי משמר, מה אנוש לי כתגדל וכי תשית אליו ליבך, אז הוא בעצם פונה ומדבר לקדוש ברוך הוא. עכשיו, בשלב הזה, הוא בסך הכל בא וצועק כמה כואב לו. הוא בעצם אומר, הקדוש ברוך הוא עזוב אותי. הוא בעצם אומר, כל כך, אני כל כך כואב, הוא פשוט זועק. רק שאחרי שהוא הבין שהרעים לא ישמעו את הזעקה שלו, אז הוא כאמור מחליף כתובת. והכתובת זה הקדוש ברוך הוא. שלב הזה הוא רק יצעק, שמישהו ישמע ומישהו זה הקדוש ברוך הוא, כי אחי בגדו כמו נחל. הוא בעצם, הוא גם אומר הקדוש ברוך הוא, ונראה את זה כבר בגישה הבאה, הוא גם יגיד, עזוב, עזוב אותי. אני לא מעוניין בחיצים הללו. אבל הוא כבר, הכאב מופנה הכתובת של אוזנו של מלך מלכי המלכים. בהמשך, הוא כבר, זה הצד הראשון בכניסה לדיאלוג וויכוח. פרק ג' הוא צועק מתוך ייאוש. באמת לי לאף אחד, הוא מקל את יומו, כבר דיברנו שהוא מקל את יומו, הוא צועק מתוך ייאוש. כאן הוא גם מדבר על ייאוש ומר נפשו, אבל הוא כבר מתחיל לפנות לכתובת, ואני כבר מרכזי פה זאת הפנייה. הוא כבר מזה כתובת, חיצי שקי מדי וביותי אלוקה יערכוני, הוא כבר ישים את הכתובת, והוא גם יודע למי לפנות. ובשלב ראשון הוא פונה רק בתוך זעקת כאב. אבל בפעם הבאה שנפגוש אותו, שזה יהיה בתחילת פרק ט', אחרי שהוא ישיב לבלדד, הוא כבר יתכנס לדיאלוג וויכוח, וכפי שנראה, תהיה התפתחות והתקדמות לאורך הדרך. מה שמתחיל כמו כאיזה זעקה, כי הרים לא שומעים, בסוף יהיה דיאלוג עמוק ומשמעותי, וכמה ניגמר בויין השם את איוב מן הסערה. השלב הראשון, הצד הראשון בדרך ויין השם את איוב מן הסערה, זה בעצם הפסוק הזה. צחוק ירוח חיית השוב עיני לראות טוב, הם ניתן כיסא המשמר, מה אנוש כי תגלנו וכולי. אז לכן, בסופו של דבר, יש כאן נקודה מאוד קריטית. עכשיו, בקשר הזה, משפט סיום, איוב מתלונן שהרעים בוגדים בו, שהרעים בעצם לא מקשיבים, לא מבינים אותו, לא שומעים אותו. זה נכון. ניסיתי פה לתאר בהרחבה כמה שאליפז לא רגיש, ויש פה הנחת עבודה של איוב, שמה שאנחנו לגבי אליפז יהיה גם נכון לגבי בלדד וצופר. כל זה אכן נכון. אבל בצורה פרדוקסלית, הרעים בזה שהם לא הבינו אותו, ובזה שהם בעצם זזלו בכאב, והם דקלמו כל מיני אמיתות תיאולוגיות, הם בעצם גרמו לאיוב לחפש פנימה, בסופו של דבר למצוא את הקדוש ברוך הוא. אז אמנם הם היו חסרי רגישות, והכתוב בסוף הספר יוכיח אותם שהם לא דיברו נכונה, אבל מצד שני, דווקא מרת המפגש בינו לבינם, הוא זה שקריר אצלו את היכולת באמת לצעוק, ובסופו של יום גם כן למצוא את הכתובת לצעקה. יש עדיין כמה דברים חשובים שאיוב אומר, זה כבר נמתין לפגישה הבאה בעזרת השם. תודה רבה ולילה טוב.